בחודש הבא יתקיימו בחירות באוטר פרדש, הגדולה והחשובה מבין המדינות שמרכיבות את הודו. �240 מיליון בני אדם מתגוררים במדינה, שלו הייתה עצמאית, הייתה אחת המדינות המאוכלסות ביותר בעולם. לבחירות הקרובות תהיה השפעה אדירה לא רק על אוטר פרדש, אלא גם על הודו, שתהפוך בשנים הקרובות למדינה המאוכלסת ביותר בעולם. המועמד הבולט בבחירות הוא יוגי אדיטיאנאט, שעומד מאז 2017 בראשות המדינה. יוגי הוא נזיר הינדוי, בעל אג'נדה לאומנית קיצונית, שמייצגת מפלגת השלטון. הוא ידוע ברטוריקה האלימה שלו כלפי מוסלמים, ובעבר הוא ייסד תנועת נוער הינדו-לאומנית, שחבריה פועלים לקידום האג'נדה האנטי-מוסלמית שלו, פעמים רבות בפעולות אלימות. אדיטיאנאט מסמל יותר מכל את התהליך הפוליטי שעודו עוברת, ממדינה שנבנתה על אתוס חילוני למדינה הינדואית שמתעדפת את אוכלוסיית הרוב שלה. ההצהרות הקיצוניות שלו והמהלכים שהוא מקדם מדהיגים במיוחד את הקהילה המוסלמית, כ-200 מיליון בני אדם שמהווים את המיעוט הגדול במדינה. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והפעם אנחנו בהודו. נדבר על עליית הלאומנות ההינדואית, ננסה להבין איך השפיעו הבחירות באוטר פרדש, וגם איך הכל חוזר לשינויי המעמדות של שנות ה-80. שלום לפרופסור אורנית שני, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה.
שלום רחל, ותודה שאתם מארחים אותי.
אורנית, זה נשמע אולי מעט מוזר שאנחנו מקדישים פרק בפודקאסט לבחירות מקומיות במדינה בהודו, אבל כשמבינים עד כמה גדולה וחשובה אוטר פרדש, הדברים מתחילים להסתדר.
כן, נכון. יופי, אוטר פרדש, או כמו שהיא ידועה בשמה יופי, היא המדינה הגדולה ביותר באיחוד או בפדרציה ההודית, היא אחת מ-28 מדינות ו-8 שטחי איחוד שמנוהלים מהמרכז בדלי שמרכיבים את המדינה. הבחירות הן לפרלמנט בין, כן, מדינה אחת, אבל לפרלמנט בין 403 מושבים. האוכלוסייה של UP מוערכת במשהו כמו 240 מיליון איש, כן, כמעט מחצית מהאוכלוסייה של האיחוד האירופי להשוואה. בפנקס הבוחרים שלה לבחירות הקרובות, שיתחילו ב-10 לפברואר, רשומים 150 מיליון בוחרים. 150 מיליון זה יותר מכל האוכלוסייה של רוסיה, זה יותר מכל האוכלוסייה של מצרים, ואותה 150 מיליון יצביעו בקרוב ל-175 אלף קלפיות. הבחירות, מכיוון שהן כל כך גדולות, התקיימו ב7 שלבים, כמו שאמרתי, מ-10 לפברואר, הם הסתיימו רק ב-7 למרץ.
עד כמה הבחירות האלה הן משמעותיות עבור הפוליטיקה הארצית בהודו?
לבחירות ב-UP יש חשיבות פוליטית, מכיוון ש-UP שולחת לפרלמנט המרכזי בהודו 80 נציגים, הכי הרבה מכל מדינות האיחוד. זאת שבאחריה שולחת לפרלמנט, שהוא פרלמנט בין 543 מושבים, רק 48. כלומר, במידה רבה, הדרך לשלטון המרכזי בהודו עוברת דרך UP, יש לה השפעה פוליטית מאוד מאוד חשובה, ואנחנו מדברים על בחירות שמתקיימות ב-2022 לקראת הבחירות הכלליות של 2024. ומהבחינה הזאת, יש לה חשיבות פוליטית עצומה, כל כך שנשיא מפלגת ה-BJP שבשלטון כרגע בעצמו הצהיר שלמעשה הבחירות שעומדות כרגע על הפרק ב-UP, הן חשובות לאיזשהו מבחן, להאם יהיה סיכוי לקדנציה שלישית של מודי, ובנוסף לזה, במידה מסוימת, הבחירות ב-UP מגלמות איזשהו מבחן לשאלה של הודו ככזו שהופכת למדינת ההינדואים, כמעט באופן רשמי, וזה כמובן אתגר גדול לדמוקרטיה שלה, וזה חלק מהחשיבות הגדולה של הבחירות כרגע.
אז לפני שנדבר על זה, אנחנו רוצים רגע להבין מבחינה טכנית איך הבחירות האלה עובדות, כי בחירות בהודו זה משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים פה. זה לא שביום אחד כולם הולכים להצביע ובערב כבר יש תוצאות. את יכולה להסביר לנו איך עובדות הבחירות בהודו?
כמובן. אז בית הנבחרים של UP יש בו 403 מושבים. אז מה שקורה, המדינה מחולקת, מדינת UP, מחולקת ל-403 מחוזות בחירה. מכל מחוז בחירה כזה, יגיע נציג אחד לבית המחוקקים של המדינה. על כל מחוז בחירה כזה מתחרות הרבה מאוד מפלגות או מועמדים עצמאיים. כלומר, תדמייני אם בכל מחוז בחירה כזה יכולים להיות בממוצע בין 6 לאפילו עד 15 לפעמים מועמדים, כמה מועמדים יש בבחירות האלה? אלפי מועמדים. עכשיו, מכיוון שמדובר ב-150 מיליון בני אדם שעומדים להצביע, הבחירות יתקיימו בשלבים, 7 שלבים כמו שאני ציינתי קודם.
אז המועמד הבולט בבחירות האלה, ומי שעומד כרגע בראשות המדינה, הוא יוגי אדיטיאנאט. יוגי מסמל את אחד התהליכים הכי בולטים בהודו בשנים האחרונות, עליית הלאומנות ההינדית שעליה התחלת לדבר. מה אנחנו יודעים עליו, על ההיסטוריה שלו ועל האידיאולוגיה שלו?
יוגי אדיטיאנאט הוא איש נאמן לאידיאולוגיה הלאומנית ההינדואית, ששואפת להגדיר את הודו כמדינה הינדואית בעיקרה. הוא אחד הקולות האגרסיביים ביותר במפלגת ה-BJP, הוא למעשה נזיר, עטוי גלימה בצבע זעפרן, שתחת ההנהגה שלו בחמש שנים האחרונות, UP הייתה בחזית של המאמץ לאכיפת העליונות ההינדואית באמצעות רדיפת מוסלמים, כאשר חלק ניכר מהדבר הזה נעשה ממש בתוך כדי מדיניות מפורשת ורשמית. אדיטיאנאט, אותו נזיר לאומני הינדואי, היה לפני המינוי שלו לראש מדינת UP, ראש מקדש ומנזר של נזירים הינדואים בגורקפור ב-UP, זה המקום שממנו הוא גם מתחרה לבחירות. לפני כן הוא נולד לא בשם יוגי אדיטיאנאט, הוא נולד בשם אג'י סינג בישיט ב-1972 למשפחה מקסטה גבוהה. בגיל 26 הוא היה לחבר פרלמנט הודו, הפרלמנט המרכזי או הלוק סבא, והוא היה חבר פרלמנט הכי צעיר בהיסטוריה של הודו, וזה היה בבחירות של 1998, מאז הוא נבחר באופן רצוף בארבע הבחירות העוקבות, עד שהוא הפך לראש מדינת UP או ה-Chief Minister במרץ 2017. כשאמרתי קודם שהוא נאמן לאידיאולוגיה הלאומנית ההינדואית, ב-2002, כשהוא היה בן 30, הוא כבר ייסד מיליציית נוער שהחברים שלה היו מעורבים באלימות בין כיתתית נגד מוסלמים בגורקפור, שב-2007 הביאה למותם של כמה אנשים. שנה קודם לכן הוא עסק בקמפיין האשמה נגד אימא תרזה, שבדיוק הוכרזה כקדושה על ידי הכנסייה הקתולית, בגלל הכוונה שלה לטענתו להביא להתנצרות ברחבי הודו, שכמובן רק לשים את זה בפרספקטיבה, הנוצרים הם 2.3% מהאוכלוסייה. לאחר שהוא מונה לראש מדינת UP, כמעט באופן מיידי הקול האגרסיבי הזה שלו קיבל ביטוי במדיניות.
Stray cattle roaming the streets of the capital has also soared in recent years.
There are so many because they closed the slaughterhouses, because Modi decided to.
Protecting cows was indeed a campaign promise of Narendra Modi's, the Hindu nationalist prime minister. On gaining power in 2014, he tightened the laws around cattle. Nowadays, slaughtering them is almost completely forbidden.
את יכולה לתת לנו דוגמאות למהלכים שהוא קידם באותר פרדש?
קודם כל, מיד איכשהו לקח את השלטון במדינה, הוא חיזק את המדיניות וקמפיינים להדרה של מיעוטים של תנועת ההינדות והתנועה הלאומנית ההינדואית, החלה כבר מ-2014 או אפילו קודם. לדוגמה, הקמפיין נגד Love Jihad, שלכאורה קונספירציה מוסלמית לפתות נשים הודיות לאסלאם. כמובן אין לזה, אין באמת ראיות במציאות לטענות האלה, וכשהוא הופך להיות ראש המדינה, הוא נותן יד חופשית למיליציות שנקראות רומאו סקוואדס, שנלחמות נגד זוגות נשואים מעורבים וכדומה. אחד הדברים שהוא עושה מיידית, הוא מורה לסגור או לשלול רישיונות של בתי מטבחיים לשחיטת פרות או כן בעלי חיים אחרים ברחבי המדינה. הוא מציג את זה כחלק מפיתוח, כן, מדיבלופמנט, במטרה להתקין מתקני שחיטה נקיים. הוא רותם את הרטוריקה של ניקיון לסיפור הזה, אבל במידה רבה הדבר הזה הוא חלק מאותה תנועה להגנת הפרה, להגנת רווחתה של הפרה, או מה שנקרא גאו גאו רקשה מובמנט, הפרה נחשבת לקדושה בהינדואיזם, כל המדיניות הזאת אולי אפשר לומר פורשה כהתקפה על הזכויות הכלכליות תרבותיות של מוסלמים ושל דלית. דלית הם אותם קבוצות מההינדואים שהיו האסורים במגע או ה-untouchables, שעובדים בתעשייה הזאת, שהם צרכנים של בשר, הם לא הצרכנים היחידים. ברחבי ההודו יש מאז עליית המפלגה הזאת חוקים שאוסרים או מגבילים שחיטת פרות, אבל ב-UP הארגונים להגנת הפרה, אותם גאו רקשאז, לקחו את החוק לידיהם באופן, למשל ב-2015, נערך לינץ', הספסוף ביצע לינץ' במקום שנקרא דאדרי ב-UP במוסלמי, כי חשדו שיש לו בקר, בשר בקר במקרר. תחת עדית ינת ניתנה לדבר הזה הרבה מאוד יד חופשית. כלומר המינוי שלו, זה רק דוגמאות, אבל המינוי שלו לראש מדינת UP או מה שנקרא Chief Minister אישר קו עם האמביציה של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לקומבינציה של הרעיון של פיתוח, כן, משהו קורא לו ויקס, והנהגה פוליטית דתית. ואפשר להגיד ש-UP אחרי 5 שנים תחת הממשל שלו, מגלמת את החזון של התנועה הזאת, את החזון שהם קוראים לו הינדו רשטרה, כן, מדינה הינדואית. יוגי עדית ינת הוא סמל השלטון מהסוג שהתנועה הלאומנית ההינדואית מאוד חפצה בו, איזשהו ביטוי טהור להינדו רשטרה, בין השאר זאת הסיבה שלקחו אותו לעשות קמפיינים במדינות שנערכו בהם בחירות בשנה שעברה, אם זה היה בבנגל או קרלה, בגלל שהוא סמל לדבר הזה.
מי המתחרים של ה-BJP בבחירות הקרובות, והאם יש סיכוי שהיא תספוג מפלה בבחירות?
באופן כללי נסתכל על מה שקורה מפלגתית ב-UP, אז יש לנו את המפלגה שלטת ה-BJP, שזו מפלגה שנוסדה ככזו שמובלת על ידי קסטות גבוהות, אבל כאסטרטגיה פוליטית וגם אידיאולוגית אפשר לומר, הם פנו, עשו מאמצים לאורך השנים, לגייס תומכים גם בקרב הקסטות הנמוכות או הקסטות הנכשלות, והקמפיין של ה-BJP כרגע הוא איזושהי קומבינציה של ההינדוטווה, כן, הודו כהינדואית ופיתוח, ועל זה הם מדברים. יש עוד 3 מפלגות אחרות ששווה להזכיר אותן, ה-SP, הסמג'וואדי פארטי, שהיא למעשה מפלגה שמי שתומך בה זה קבוצות מהקסטות הנחשלות, בעיקר קבוצה שנקראת ידאבס, הם המתחרים כרגע ל-BJP, מהבחינה שהם הצליחו להגיע לבריתות ולגייס עוד קבוצות מהקסטות הנחשלות ומוסלמים. מפלגה נוספת זה ה-BSP, הבהוג'ן סמאג' פארטי, שמובלת על ידי מיהוואטי, שהיא דלית, אישה זה אותם, כמו שאמרתי, האסורים במגע או ה-untouchables לשעבר, וזו מפלגה שבעיקר מייצגת את האוכלוסיות האלה, ויש כמובן את מפלגת הקונגרס, שהיא מאוד חלשה ב-UP, אבל אולי שווה לציין, מי שעומדת בראשה כרגע זו פריאנקה גנדי, הבת של רג'יב גנדי, ואחד הדברים המעניינים זה שמפלגת הקונגרס הבטיחה שבבחירות האלה 40% מהמועמדים שלה היו נשים, והם באמת מקיימים את זה נראה, ומנסים להדגיש קמפיין של העצמת נשים. מעבר לזה יש עוד לפחות 9 מפלגות. אפשר להגיד ש... מאז העלייה של מודי לשלטון והעלייה של עדית ינת ב-UP, התנועה הלאומנית ההינדואית מאוד מאוד התחזקה, כן? האידיאולוגיה שלה הפכה למשהו שהוא חלק מקונצנזוס, אבל בהכללה יש 2 כוחות שהם לא בקונצנזוס הזה, והכוחות האלה זה המוסלמים והדלית, כמו שאמרתי, התמאים לשעבר, ואפילו באופן יותר אפשר להוסיף עוד קבוצה שזה העיקרים, שהם היו אחת הקבוצות שמחו בשנה האחרונה הרבה מאוד נגד מודי. אז מהבחינה הזאת יש כאלה שרואים את הבחירות האלה כמבחן לכל הרעיון של הודו כמדינה הינדית להינדואים. אחד הדברים שיש ב-UP שחשוב להזכיר אותם, זה של-UP יש היסטוריה, בפוליטיקה של-UP יש היסטוריה שבמסגרתה הכוחות האלה של הקסטות הנחשלות, הנמוכות, הדלית והמוסלמים ביחד התאחדו והביסו בעבר בבחירות את המפלגה הזאת ואת התנועה הזאת, זה היה ב-1993, כלומר יש איזושהי היסטוריה כזאת שמה שנקרא אפשר לחזור אליה.
בהודו חיים כ-1.4 מיליארד בני אדם, מעט פחות מאשר בסין. לפי הערכות, עד שנת 2023 תהפוך הודו למדינה המאוכלסת ביותר בעולם. הודו היא גם הדמוקרטיה הגדולה בעולם, וחלק מהאתגרים שאיתה מתמודדת הדמוקרטיה שלה קשורים בהיסטוריה החברתית שלה. 80% מההודים הם הינדואים, כ-13% הם מוסלמים, והיתר נוצרים, סיקים, בודהיסטים ועוד חברי דתות וזרמים שונים. החברה ההינדואית עיצבה ומעצבת במידת מה עד היום את החברה והפוליטיקה ההודית. במשך אלפי שנים התארגנה החברה ההינדואית בקסטות, מעמדות חברתיים שנגזרים ממעשיו של האדם בגלגולים קודמים. מסורתית ישנן ארבע קסטות שבראשן כהני דת, לאחריהן הלוחמים והשליטים, אנשי מקצוע וסוחרים ולבסוף הקסטה של המשרתים והעבדים. בתחתית ההיררכיה הזאת נמצא מעמד נפרד. הדלית. אלו אנשים שנחשבים לטמאים ואסורים במגע. גם היום, רבים מהם מועסקים בעבודות המשפילות והקשות ביותר. פעמים רבות הם נופלים קורבן לתקיפות אלימות, לאונס ולרצח. בניגוד למחשבה המקובלת במערב, ההפרדה בין הקסטות לא הייתה כל כך נוקשה עד תקופת הכיבוש הבריטי, שהטמיע את המערכת הזאת בחקיקה שלו כחלק מפרקטיקה של הפרד ומשול, טקטיקה שבה נהגו הבריטים גם בליבוי המתחים בין ההינדואים והמוסלמים במדינה. ב-1950 נכנסה לתוקף החוקה בהודו שאסרה על אפליה על בסיס קסטות, והופעלו מנגנונים של אפליה מתקנת. אבל עד היום, הקסטות משחקות תפקיד במאבקים הפוליטיים במדינה. מבחינת הודים רבים, לא יעלה על הדעת להתחתן עם בני קסטה שונה משלהם, וישנם פערים כלכליים ניכרים בין הקסטות. אורנית, כשהודו הוקמה לפני 70 שנה, היא הוצבה כמדינה חילונית. ההינדואיזם נתפס אז כדת, לא כזהות לאומית, ולרוב האינדי לא הייתה עדיפות על פני המיעוטים.
נכון, הודו יוצאת לעצמאות בלילה שבין ה-14 ל-15 לאוגוסט, משלטון קולוניאלי, זה היה כרוך בחלוקה של הטריטוריה שלה להודו ופקיסטן, שלכאורה נבעה ממתח בין קהילות דתיות, והייתה מלווה באלימות קשה בין אינדים ומוסלמים, אבל החלוקה של הודו לא הובילה להמשך או לחיזוק סכסוך מתמשך בין ההינדואים למוסלמים. קשה למצוא איזה שהן ראיות היסטוריות לרעיון הזה של סכסוך עתיק יומין ועמוק בין שתי הקבוצות האלה, וההתחזקות של כוח פוליטי שדורש הודו להינדואים באופן שמאתגר את הדמוקרטיה ההודית ואת החילוניות שלה, את המוסדות שלה, כפי שאת אמרת, הודו הוקמה על בסיס תפיסה חילונית, אז הרעיונות האלה אף פעם לא זכו לפופולריות פוליטית, והם בעצם מפתיעים כשהם הופכים להיות פוליטית רלוונטיים וזוכים לפופולריות באמצע שנות ה-80, מאז אמצע שנות ה-80 של המאה ה-20.
אז מה קורה באמת בשנות ה-80? למה הדבר הזה מתחיל להשתנות והמתח סביב הזהות התרבותית של הודו הופך לבולט יותר?
בואי נגדיר שנייה את השינוי הזה מהשנות ה-80, שהתחזקות של לאומנות הינדואית שמגדירה את עצמה בראש ובראשונה מתוך התנגדות לאסלאם ולמוסלמים, ומתוך שאיפה להגדיר מחדש את הודו כמדינה הינדואית בעיקרה. המוסלמים, שכאילו לכאורה נגדם כמה התנועה הזאת, רק לציין את זה, נמנים עם הקבוצות העניות והחלשות חברתית, כלכלית ופוליטית בהודו, ועל פי רוב הם גם לא הקימו תנועות בדלניות ולא פנו לקיצוניות פוליטית. ולטענתי, המשיכה הולכת וגוברת של האינדוטווה, ההתחזקות של הפופולריות שלה והאנטגוניזם שלה כלפי המוסלמים, היו למעשה ביטוי להעמקה של מתחים בקרב ההינדואים. כשאנחנו אומרים הינדואים, אנחנו מדברים על קבוצה שהיא ממש לא מונוליטית, והיא לא עשויה מקשה אחת בכלל. בקרב ההינדואים יש חלוקות עמוקות מאוד לקסטות, לקטות. הקסטות זה קבוצות או למעשה לא קאסטה, ג'אטי, זה קבוצות אנדוגמיות, שלמעשה מה שמבחין ביניהם זה איזושהי תפיסה של סדר היררכי, של טומאה ותוארה, שמה שנקרא בראש ההיררכיה עומדים הקאסטות הגבוהות, או הברהמינים, הקשטריה, ובתחתית ההיררכיה נמצאות הקאסטות, אני אקרא להם במילה אחת כללית, הנמוכות, או הקאסטות הנכשלות, ויש כמובן את הדלית, אותם טמאים לשעבר שנמצאים בתחתית. בכלל ההינדואיזם בעצמו אולי כדאי לציין, הוא לא דת, כמו שאנחנו חושבים על דת, הוא במידה רבה איזשהו אוסף של פרשנויות תיאולוגיות שונות. ומה שקורה בשנות ה-80 של המאה ה-20, בזמן שחלק מהקבוצות של הקאסטות הנחשלות והנמוכות מצליחות להתחזק פוליטית, כלכלית, חלק מהקבוצות בקרב הקאסטות הגבוהות נשארות מאחור בהקשר הזה. זו תקופה שיש בה הרבה מאוד חיבורים או בריתות פוליטיות בין הקאסטות הנמוכות למוסלמים, שמה שנקרא ביחד יעבור רוב, חלק מהקבוצות האלה זוכות, הבריתות האלה בפוליטיקה זוכות בבחירות, ולמעשה התנועה הלאומנית ההינדואית מתחילה, שמובלת על ידי קאסטות גבוהות, היא חלק מתנועת נגד למה שהם חווים כאיום למעמד שלהם ולסטטוס החברתי שלהם, שמאבד את המשמעות שלו. אני יכולה לסכם את זה במשפט. אם דלית, מי שהיה אסור במגע לשעבר, יכול להיות פתאום פרופסור באוניברסיטה בגלל מכסות שריון באוניברסיטאות לקבוצות כאלה, אז מה המשמעות של להיות ברהמין? כן, מה המשמעות של הסטטוס? אם פעם חברים מהקהילות המאוד נמוך, עם הסטטוס הנמוך הזה, היום יכולים לעשות מה שהם לא יכולו לעשות בעבר. הליברליזציה הכלכלית של הודו בשנות ה-90 מחמירה את זה. כלומר, זה הרקע בעיניי בשנות ה-90. זאת אומרת, העלייה של הלאומנות ההינדואית, הרקע שלה הוא לא סכסוך דתי בין הינדואים למוסלמים, אלא הרבה יותר הייתה משהו שניזון מקונפליקטים ומתחים בקרב ההינדואים. כמובן שמאז, ובעיקר בוא נגיד מאז שנות ה-2000 והעלייה של מודי לשלטון, האידיאולוגיה שלהם, שעוד פעם היא לא אידיאולוגיה חדשה, האידיאולוגיה של הודו להינדואים קיימת מסוף שנות ה-80 של המאה ה-19, מוחיית בשנות ה-20 למאה ה-20, אבל עד אמצע שנות ה-80 של המאה ה-20 אין לה שום רלוונטיות פוליטית. מאז העלייה שלהם האידיאולוגיה הזאת הוחדרה מוסדית, ברחבי הודו, והיום אנחנו בסיפור אחר.
את יכולה לתאר לנו כמה מהחוקים וההחלטות שהתקבלו בהודו בשלוש שנים האחרונות, באופן שמפלה לרעה את האזרחים המוסלמים של המדינה?
כן, מדובר בסדרה ארוכה של חוקים ומדיניות נגד מוסלמים, חוקים ואמצעים שנויים במחלוקת. אז באוגוסט 2019, בלי דיון פרלמנטרי משמעותי, ממשלת ה-BJP שללה את המעמד של מדינת ג'מו וקשמיר, המדינה היחידה שהיה ברוב מוסלמי בהודו, על ידי זה שהיא ביטלה את סעיף 370 בחוקה, ופיצלה את השטח של ג'מו וקשמיר לשני שטחי חוד שינוהלו מהמרכז. חלק מזה, מה שקרה בעקבות זה, זה ש-12 מיליון איש שנכנסו לסגר שנאכף בנוכחות צבאית וסגירה של אינטרנט למשך יותר משנתיים. באותו חודש, מרשם לאומי מעודכן של אזרחים במדינת הסם, הפך יותר מ-1.9 מיליון איש ללא אזרחות, חסרי אזרחות. ואולי הכי חשוב מכולם, זה בדצמבר 2019, הפרלמנט ההודי העביר את חוק האזרחות, או יותר נכון תיקון לחוק האזרחות, שהכניס סעיף חדש לקביעת אזרחות שמבוסס על דת ומפלה מוסלמים. זה בעצם סעיף שמאפשר מתן אזרחות הודית במסלול מהיר יחסית לפליטים או למיעוטים דתיים נרדפים שהם הינדואים, סיקים, בודיסטים, פרסים, נוצרים או ג'יין משלוש מדינות, פקיסטן, בנגלדש ואפגניסטן, אבל לא למוסלמים. וזה בעצם חוק שמסווג אזרחים מהבחינה הזאת על פי דת. החוקה ההודית המקורית אין בה שום סיווג של אזרחות על פי דת.
התהליכים האלה מלווים גם בעימותים קשים בין קהילתיים שגובים את חייהם של אלפים.
אחד הדברים החשובים באמת לציין זה שהעלייה של הלאומנות ההינדואית משנות ה-80 של המאה ה-20 לובטה בעלייה מאוד חזה באלימות קשה, ואפשר להגיד לא בדיוק בין הינדואים למוסלמים, אלא ברוב המקרים אלימות נגד מוסלמים. ומהבחינה הזאת, יופי גם חשובה מבחינה היסטורית, מכיוון שאחד מקווי פרשות המים, קו פרשת המים בשאלה של החילוניות ההודית והעלייה של התנועה הזאת, הייתה בשישי לדצמבר 1992, כשלאומנים מיליטנטים הינדואים מקבוצות שונות, משפחת הארגונים של התנועה שנקראים סנג פריבר, הרסו במו ידיהם מסגד ענק, הבאברי מסג'יד, מסגד בעיר היודיה ביופי, מסגד מהמאה ה-17 שהם טענו שהוא מקום הולדתו של האל מלך רמה, ובעקבות זה התחוללו מהומות רחבות היקף בכל הודו במשך כשלושה שבועות, ואז לאורך שנות ה-90 יש לנו עוד מופעים כאלה של אלימות, כלומר התנועה מתחזקת במקביל להם, עם מה שקורה מלווה אותה, זה אלימות אנטי-מוסלמית, השיא שלה ב-2002, בטבח שמתחולל נגד מוסלמים בגוז'רת, בחלקים נרחבים של מדינת גוז'רת, כשאלפים של מוסלמים נדבחים במשך שבוע, כשמודי, שהוא היום נרנדר מודי, שהוא כיום ראש ממשלת הודו, הוא היה אז ראש מדינת גוז'רת, שבמידה רבה אפשר יד חופשית לאלימות.
הבחירות באותר פרדש צפויות לסמן את מה שצפוי לקרות בהודו? כלומר, אם יוגי יבחר, אנחנו צפויים לראות הקצנה של המאבק הזה, ואם המתחרים שלו ינצחו, אנחנו נראה התמתנות מסוימת בקונפליקט הזה?
אחד הדברים המעניינים בבחירות בהודו, זה שני דברים. אחד זה שיש נטייה, יש תרבות אלקטורלית שיש נטייה למה שנקרא anti-incumbency, שהבוחר מצביע נגד המפלגה שבשלטון. מעניש את המפלגה שבשלטון על מה שהיא לא עשתה. ויש איזושהי היסטוריה של הדברים האלה בבחירות בהודו. ועוד דבר זה שהבוחר ההודי בסופו של דבר, הוא בוחר שאי אפשר בעצם לצפות מה הוא יעשה בסופו של דבר, והוא בוחר די מחושב. הבוחרים ההודי הפתיעו במשך העשורים האחרונים את כל הסוקרים שלא יכלו לחזות כמו שצריך את התוצאות עצמם. בשנה שעברה ה-BJP השקיע משאבים מכל סוג שהוא בבחירות בבנגל המערבית, והפסיד בבחירות, לא הצליח לנצח או להתחזק כמו שהוא רצה. אם יוגי אדיטיאנט יחזור בגדול, אם יהיה תבוסה מאוד גדולה של המפלגות האחרות ב-UP, אז בוודאי שזה איזשהו מעין מה שנקרא משאל לא רשמי לרעיון הזה של מדינה הינדואית, מה שנקרא כמו שהיא מתקיימת בפועל ב-UP, כשהמיעוטים המוסלמים הם מדוכאים, האם תהיה איזושהי החלשה של ה-BJP או התחזקות של ה... מפלגות האחרות או של ה-SP, אז זה תהיה איזושהי אינדיקציה לאולי כיוונים אחרים. יש עיתון בהודו שנקרא סקרולין, שעשה לאחרונה מחקרי שדה לראות בשטח במקומות כפריים נידחים במדינת UP, שבהם ה-BJP הצליח מאוד בגדול ב-2017, איפה שקודם לכן לא היה לו כוח, והצליח בגדול על בסיס הבטחות גדולות, למשל במקום שנקרא בנדה, להביא למקום מים, לספק מים. הם סובלים שם מיובש גדול וחוסר מים. 5 שנים אחר כך מתברר שהמצב לא יותר טוב, כי המצב יותר רע, כי עכשיו לא רק שאין מים, אלא פרות טועות, משוטטות, שכל כך הרבה משאבים השלטון השקיע לרווחת פרות מאשר לרווחת האנשים, הורסות את השדות שלהם ואין להם הרבה מה לעשות נגד זה. יהיה מעניין לראות עם האנשים האלה איך הם יצביעו, כן? אם הם יענישו את השלטון או לא. יש ברקע של הבחירות האלה לא ספק איזשהו מבחן, בוא נגיד לזה, מבחן לקדנציה נוספת של מודי, לאן הולכות בחירות 2024, כי כמו שאמרתי, הבחירות במרכז עוברות דרך יופי, בגלל שיופי יש לה חשיבות פוליטית, מספר החברים שהיא שולחת לפרלמנט במרכז, ומהבחינה הזאת, העמקה של הכוח הזה, למעשה ימשיכו במה שאנחנו רואים מאז 2014, שזה ירידה מדאיגה בדמוקרטיה ההודית, וזה לא רק בהקשר של יחסי הינדואים מוסלמים, חקיקה שנויה במחלוקת ואמצעים דקניים אחרים התחוללו מאז 2014 סביב חופש התקשורת, פעילי החברה האזרחית, אקדמיים, וגם ערעור של העצמאות של מערכת המשפט ואפילו של ועדת הבחירות. אז כן, זה אתגר גדול לדמוקרטיה ההודית.
פרופסור אורנית שני, תודה רבה.
תודה לך, רחל.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים להזין לפרקים הקודמים שלנו באתר הארץ ובכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. תודה לצוות הפודקאסט, אסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ', מאיה בן ניסן ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.